שלום חברים, והשבוע מצטרף אליי גדי, ותהיה לנו תוכנית שנפטפט ונדבר על דברים שקרו השבוע. שלום גדי.
אני רק אספר לכולכם שכדי להקליט התוכנית הזאת בגלל שרותם בחול, נאלצתי לקום ב-8:50 בבוקר. זה לא אנושי. זה לא אנושי.
אז אני אגיד שאני קמתי ב-7, כי השעון פה שונה. כן. העולם כמנהגו מוזר, אבל אנחנו חיים איתו באהבה. אז יש לנו כמה נושאים מעניינים, אבל לפני שנתחיל עם הנושאים והדברים, גדי, אתה היית בסייברטק?
אכן הייתי בסייברטק. אתה היית בסייברטק?
אני לא הייתי בסייברטק, ספר לי מה היה שם.
מה היה שם? דוגרי! הרבה מאוד חברים שלא ראיתי הרבה זמן. זו הייתה הרגשה ממש חמימה. אתה הולך במסדרונות.
האנשים שקיבלתי מהם וואטסאפים ואימיילים, איפה אתה, אנחנו מחפשים אותך, כי אני בדרך כלל מסתובב, אתה יודע, אני בדרך כלל נמצא במקומות האלה, ועכשיו לצערי לא יצא לי,
ועצוב לי. אני לא יכול להגיד לך שסייברטק, עם כל הכבוד לכנס עצמו, שזה מדהים שהוא מביא כל כך הרבה משלחות לישראל, וסיסויים מחול, ויש שם המון חברות, זה באמת אקספו ענק שרואים בו המון המון הצגות של הצגות שונות, ומקום לסטארט-אפים, ומה שלא תרצה. בסופו של דבר, זה לא כנס כמו שאני רגיל ללכת אליו, זה לא כנס שבאמת ההרצאות הן טכניות, והאנשים שמגיעים לשם הם יותר מדי טכניים, אבל זה כן סיבה למסיבה. ואני מרגיש שהקהילה הישראלית ניצלה את ההזדמנות באמת לחזור למה שהיה בעבר באירועים האלה, ולבוא לראות את אחד את השני והשנייה, ופשוט ליהנות.
אז אני אגיד שכל מי שהגיע לכנס וחיפש אותי ושלח לי הודעות, אני נורא מתנצל. ואנחנו נצטרך למצוא סיבה אחרת להתראות. זה באמת חבל שאני לא הגעתי, אבל מה אני אעשה? אני עכשיו בסקר, בסבב סקר בכמה מפעלים בחול.
שכמובן הוא סקר מיותר ב-OT, כי אף אחד לא תוקף OT, תוקפים רק IT, נכון?
ברור, מה זאת אומרת? מי רוצה לתקוף מפעלים בכלל?
אין סיבה.
למה שיעשו דבר כזה?
אין סיבה בעולם.
ואני חושב שאולי הוא... אני חושב שאחד הדברים הכי יפים שאני מסתובב עכשיו במקומות אחרים, זה השאלה שאני שואל את עצמי, למה אני עושה את זה? למה לקום ולטוס למדינות אחרות וללכת למפעלים ולראות כל מיני דברים שונים, זה משהו שהוא שונה לגמרי מהיום יום שלי, אז למה בעצם אני עושה את זה?
למה בעצם אתה עושה את זה, רותם?
או, תודה שאתה שואל, גדי, איזה כיף, תודה.
מפתיע.
נכון? אז אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים שאני רואה בסקרים שלי, שאני נמצא בהם, זה להבין ולא לקבל כמובן מאליו את העולם שאנחנו חיים. אתה רואה מפעלים שמייצרים אוכל, חשמל, גז, מוצרים אחרים, פלסטיקה, כימיה, הייתי אפילו, אתה יודע, במכרה. זה דברים שהם שונים לגמרי מהמהות שלנו, שאנחנו ברוב המקרים מקבלים אותם כמובן מאליו. אני קורא לזה החיידקים הטובים של העולם. שאנחנו צריכים אותם, אנחנו רוצים אותם, אנחנו רוצים שיהיו הרבה כאלה, אבל אנחנו לא באמת נותנים להם את הכבוד המגיע להם. ובאיזשהו מקום אתה הולך למקומות האלה, אתה רואה את ההנדסה המדהימה שיש במקומות האלה, אתה רואה את החשיבה לפרטים, אתה רואה את ההשקעה של האנשים, אתה רואה את האהבה של האנשים לעשות את מה שהם עושים, וזה נותן לי השראה לחיים. זה נותן לי כוח לרוץ ולהגיע למקומות אחרים וללמד אנשים איך לעשות אבטחת מידע במקומות שהם לא חשבו עליהם, איך להגן על עצמם.
כיום אנחנו אומרים סייבר, רותם. לא, כבר לא אומרים אבטחת מידע.
זה כנראה גדול ממני הסיפור הזה. תראה, אני בגדול תמיד אומר שאני לא איש אבטחת מידע, אני איש אבטחת תהליכים. שבעצם מה שאני עושה, אני מאבטח את התהליך. ההבטחת מידע הוא חלק שנוסף להבטחת התהליך. הבטחת תהליך זה לוודא שהתהליך עובד, כמו יצור. אנחנו רוצים שהתהליך יעבוד כמו שצריך, ולא יהיו בעיות. אז זה תכלס המקצוע האמיתי. ההבטחת מידע זה הסייד לודינג של הסיפור הזה. כן, אז...
אני יכול להגיד לך שמהצד שלי, פספסת שבוע מאוד גשום בישראל.
אני יכול להגיד לך שכל כך קר פה, ואני עובר בכמה מדינות, והיה פה שלגים, בקטע לא הגיוני בכלל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, פה היה איזה 40 מעלות, פשוט קפאתי. סתם לא, היה לנו באמת השבוע האחד של החורף בשנה, אז היה לנו עכשיו על סייבר טק.
שזה גם משהו שמעציב אותי, כי אני לא אוהב את החורף בישראל, עד שהוא מגיע, צריך לתת לו את הכבוד שלו, באמת צריך לתת לו את הכבוד שלו. ואני אסיים ואני אגיד שעוד משהו שאני מאוד מאוד אוהב, זה לראות תרבויות שונות בחברות, שאיך שאנשים שונים מתייחסים אחד לשני ואת התהליכים ואיך הם עובדים אחד עם השני. זה פשוט מדהים לראות את זה.
אתה יודע, בוא תיתן דוגמה, בוא תוריד אותנו לשטח.
אני יכול להגיד שלמשל איך שמתייחסים לעובדים ברמה הבסיסית, ממש להתייחס לעובדים. יש חברות שהן קטנות, אז ההתייחסות של העובדים היא ממש פה משפחה, וככל שהחברה גודלת אתה רואה שבעצם השינוי של ההתייחסות לעובדים הוא שונה. איך שמסתכלים פר בן אדם, מה המפעיל עצמו, הבחור שמפעיל את המכונה, מה הוא שווה ביחס לכל האנשים האחרים והמנהלים שמדברים איתו, כמה, איך הוא מסתכל על הדברים, איך המהנדסים מסתכלים ובאים להסתכל על התהליך, ומה הם למדו, ועד כמה באמת הם שולטים בתהליך, ועד כמה האנשים מבחוץ, אתה יודע, הסאב קונטרקטורס בעצם מנהלים להם את המפעל. זה דקויות שונות שבכל מדינה ובכל סקטור זה יהיה שונה לגמרי בהתנהלות שונה. וזה יותר קשור לאנשים, וזה פחות קשור לסייבר או למשהו כזה, אבל אני גיליתי שככל שאני מתבגר, אני יותר ויותר נהנה להסתכל על דקויות של אנשים ועל דקויות של רשתות של אנשים והתנהגויות של אנשים. זה כנראה עניין של גיל. גם אצלך זה ככה, גדי?
אני יכול לחפור על הדברים האלה הרבה, ואתה מכיר אותי, אני חופר. אז אני אגיד במקום שאני מאוד נהנה לשמוע אותך נהנה. אני נהנה מזה שיש לך אינספיריישן חדש, שמצאת את זה, שבללכת ללקוחות, ולראות תרבויות אחרות, ולהסתכל על איך אנשים אחרים עושים את זה, אתה מוצא את המוטיבציה שלך. זה ממש נחמד להקשיב.
כן, כן, תודה. וגם אתה נפגש עם הרבה סיסויים, ואתה מדבר איתם, אתה עוזר להם. גם לך יש איזשהו קשר כזה.
אני מאוד נהנה מלהסתכל על הבדלים בין תרבויות. אז אתה יודע מה, אני אחלוק איתך דבר אחד. יש מים, אינטרנטי, יחסית מוכר. אתה יודע, אני מים קונסור, אני מאוד מאוד אוהב מים, זה כמובן.
לגמרי.
כחנון טוב. וזה טרד טמבלר, בתקופה שעוד היה יותר עבודה בטמבלר. שהייתה רשת חברתית כזאת.
כשקראו לזה ככה, כן, שזה היה הדבר.
אני חושב שזה עדיין שם, אבל אתה יודע. ויום אחד, הטרד מגניב מאוד, שעד היום רץ ברשת החברתיות האחרות, שדיבר על Ask Culture ו-Guess Culture. תרבות לשאול ותרבות לנחש. וכדוגמה לזה, Ask Culture, זה שאני בא אליך ואומר לך, תקשיב, בוא לאכול, אני רעב. כן, בא לך מאוד בישירות מסוימת. וגס קלצ'ר, תגיד, יש פה מסעדות בסביבה, תגיד, אתה מתחיל להרגיש קצת רעב אולי, אתה יותר עושה את הנגושיישן סביב זה בצורה שהיא עדינה. בצעירותי יותר, כילד, מאוד לא הבנתי את העניין הזה של התרבות של ה-polite first, לעומת bottom line first, כמו לדוגמה של האמריקאים לעומתנו. והיום, שוב, אמריקאים זה מדינה גדולה, הרבה מדינות בפנים, הרבה cultures, תרבויות בפנים, הרבה אנשים אינדיבידואלים, בכל מקרה ללא קשר, אבל אם נכליל, אז אמריקאים הרבה פעמים polite first, ואנחנו bottom line first, וזה שיגע אותי, למה אתם לא יכולים פשוט להגיד מה אתם רוצים? יש מהצד האקדמי, שם אחר לזה, שמאוד מאוד אהבתי, שזה context poor וcontext rich culture. מקום שיש לך את האקסטרה מידע, את האקסטרה הבנה על מה קורה מסביבך, ומקומות שפחות. וכיום, כשאני פוגש אנשים, אני לא חושב על זה אקטיבית, אבל אני שם לב קצת לגבי הנושא הזה. ולפעמים גם העדינות, בחוסר ישירות, שבלגשש מסביב למשהו, שלמצוא ביחד את השפה המשותפת עם בן אדם, דווקא התחיל לקסום לי. אז אם מדברים על הבדלי תרבויות, זאת דוגמה שאני אישית מאוד מאוד אוהב. כמובן זה מודל והוא לא מושלם וכו' וכו', אבל הנה משהו פרגמטי קצת.
אז יש איזה קטע שאתה היום מעדיף לשאול או לגשש ככה מסביב?
אני באדם מאוד ישיר. אני חושב שאני באדם אמיתי מדי, ולא ברמה של אנשים שמעליבים אחרי ואומרים, לא, אני כזה, אלא ברמה של, אני מדבר ממה שיש לי, באמת. עם זאת, כן, אני רוצה לדבר עם אנשים בשפה שמתאימה להם. אני לא בהכרח יכול להאזן את עצמי, אבל כשאתה בא ומדבר עם בן אדם, ואתה מרגיש את הבן אדם שמולך. אני מנסה בכל מקרה להיות אמפתי ולהרגיש את הבן אדם שמולי, ולפעמים הנגושיישן הזה הרבה יותר נוח. זה משהו שאפשר לדבר עליו עוד שעות, ואני אשמח, אבל נראה לי שנעצור פה.
כן. בהחלט נושא מעניין, חייב להגיד. אולי אני יכול לדבר עליו בהמשך, בזווית יותר אישית. טוב, בוא נמשיך, בוא נתחיל את הפרק שלנו בעצם. גדי, אתה בעצם הפאנליסט השבוע, ואי אפשר להכניס אותך לפרק בלי לדבר על צ'אט GPT.
כמובן.
אז צ'אט GPT הוציאו שני חידושים בעצם. בעצם החידוש הראשון זה לאנשים כמוך, גדי, שסובלים, אמיתי סובלים, מהבעיות פרפורמנס שיש לשירות של צ'אט GPT, ובתמורה של, בוא נגיד ככה, $20, תוכל לקבל את הצ'אט GPT פלוס, והוא בעצם ייתן לך גישה באופן קבוע גם בפיק טיימס, שירות הרבה יותר מהיר, ריספונס טיימס משמעותית יותר מהירים, וברגע שהם הציעו פיצ'רים חדשים וכל מיני עדכונים חדשים, אתה תקבל אותם ראשון. החיסרון של הסיפור הזה, לך גדי לפחות, זה שזה כרגע רק לאמריקאים. וכן, ולא לשום מדינה אחרת. וזה כמובן יש להם waiting list ו-register list וצריך לחכות שם. אמרת, אמריקאים, הפולייט האמריקאי, מה שנקרא. אז מה איתך? אתה הולך לשלם $20 בחודש? יש מצב?
אני לא יודע. זו שאלה מאוד מעניינת. כשמתחילים לבקש כסף על משהו, אתה פתאום מזהה. האם זה באמת משהו שאתה רוצה? האם באמת יש לזה שוק? ואני חושב על זה עכשיו, אני מאוד אוהב את צ'אט GPT, ואני מאוד אוהב את מה שהוא יכול לתת לי. האם באמת בעבודה שלי ביום יום הוא יעזור לי? האם זה שווה לי דולר? אז עזוב $22, המחיר פה פחות משנה. והתשובה היא שבשלב זה אני עדיין לא יודע. זה יהיה מעניין לגלות, ברגע שיציעו לי.
אני חייב להגיד שאני באופן אישי, צ'אט GPT, אני הבנתי שהוא לא חבר שלי. זאת אומרת, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תקשיב, אנחנו מדברים, יש פה צ'אטים, אני נכנס ואנחנו נכנסים. אני לא מרגיש שהוא חבר, אני מרגיש שהוא עוזר, שזה משהו אחר לגמרי. אני פונה אליו כשאני צריך משהו, אני מסיים את מה שאני צריך ואני עוזב אותו. אין לי איזשהו קשר, נקרא לזה קשר רגשי איתו, בצורה כזאת שאני גם מדבר איתו על בעיות שלי בחיים, או פותח איתו באיזשהם שיחות, יש לי איזושהי הבנה כזאת שהוא מחשב מהצד השני, הוא מוגבל, אתה שואל אותו שאלה קצרה, הוא נותן לך תשובה ארוכה, והוא לאו דווקא תמיד, הוא לא נותן לי את הפתרון הזה של, אתה יודע, החבר הקטן הזה מהצד, שאתה יכול לדבר איתו ולפתור את הבעיות, אלא יותר, מישהו שאני הולך עליו עם בעיה וחוזר עם פתרון.
אני חושב על זה בצורה הבאה. אני כבר לא השתמשתי הרבה בצ'אט GPT בזמן האחרון, אבל גם לא יצא לי במה. מה שעשיתי זה לארגן דוגמה כנס 20 בניו יורק. בזמן שאתה רץ ומארגן כנס 20 בניו יורק, אתה לא באמת משתמש עכשיו בצ'אט GPT. זה אומר לו, תכתוב לי אימייל, או תראה לי ככה, או תגלה לי ככה. מצד שני, אתמול ישבתי עם חבר וניסינו למצוא את ה-average, את הממוצע של גודל כיסאות ב-United, או בכלל בטיסות. והתחלנו לחפש, אתה יודע, ממוצעים פה, הגענו לגוגל, גללנו לתוך אתרים מסוים, התחלנו לקרוא לחפש באתרים, ואז חבר שלי אמר, fuck it, הלך, נכנס לצ'אט GPT, אמר, what is the average, seat size, length, width, whatever, והוא נתן לנו תשובה מנומקת, לא היינו צריכים בכלל ללחוץ על לינקים, והחזירו אותי שוב אחורה למקום שבו אמרתי, וואו, למה? כי אתה חושב שכל המודל היום, שילך שגוגל עובדת, זה מודל של advertising, זה מודל על זה שמבוסס על זה שאתה תלחץ על משהו, לא שתקבל את התשובות אליך בצורה מסודרת. ונכון, צ'אט GPT, כל העולם הזה של AI, יש לך עליהם בעיה שהוא משקר לך 20% מהמקרים וכולי, אתה צריך קצת להסתכל יותר, אבל הקונספט הזה פתאום להבין כמה שהתעסקתי עם צ'אט GPT, שלא הבנתי שעזוב שהוא נותן לך חיפוש יותר טוב, עזוב שהוא נותן לך מידע יותר טוב וכולי, כל המודל הנוכחי הולך ליפול אם הוא מצליח. זה נתן לי הכרה חדשה והבנה חדשה, הערכה חדשה לצ'אט GPT.
זה בהחלט משהו שונה. אני אגיד יותר מזה, כשאתה הולך, בוא נעשה את האקוויוולנטי השונה. אני מבין לאן אתה הלכת, ואומרים כולם שצ'אט GPT משקר, והוא לא 100% אמין, ואני בא ושם על השולחן את הדבר הכי פתוח בעולם. מה זה אמת? אני יש מושג שברגע שאתה אומר אותו, אתה מבין שהאינטרנט שקרן גם גוגל, והמושג הזה נקרא דוקטור גוגל. זה אומר, אתה חולה במשהו, אתה תלך לגוגל, אתה תחפש סימפטומים של איזה משהו, והוא יגיד לך שיש לך צהבת ירוקה עם נזלת שחורה, ואתה הולך למות עוד 3 ימים, ועם זה אתה רץ לרופא, ואתה אומר לו, תקשיב דוקטור, אני הולך למות.
אני אספר לך אני אקטע את הסיפור שלך ואספר לך, שבמים האינטרנטים, השם של המחלה שמזהים, כשמסים להבחן את עצמנו בגוגל, נקראת סרטן האיידס.
כן. אז אני בא ואני אומר, מה היתרון בדבר הזה שקוראים לו גוגל, אם אתה נכנס ואתה מחפש, ואתה מגיע לאיזשהו פורום של איזה מישהו אידיוט, שרשם שם דברים לא נכונים, ואתה קורא את זה, ומבחינתך זה האמת המוחלטת של היקום. ועם זה אתה הולך לרופא, ואתה אומר לו, תקשיב, דוקטור, זאת האמת המוחלטת של היקום. ומה הדוקטור שלך עושה? פותח את התוכנה שלו, מכניס את מה שאתה קיבלת, והוא מקבל את האמת שלו לגבי מה שיש לך. אין אמת אמיתית. האמת זה פינקציה, זה לא אמיתי, זה משהו, זה אילוזיה שאנחנו המצאנו לעצמנו שזה קיים. אין דבר כזה אמת, זה הכל סובב סביב אחוזים, כמה זה נכון, זה הכל סובייקטיבי. ולכן, צריך לקבל פה איזשהו מעמד של הבנה. מה אנחנו עושים עם מידע כזה, או מה אנחנו עושים עם מידע כזה, אנחנו יכולים לקבל את מה שצ'אט GPT אומר מצד שני, מצד שני אנחנו לא יכולים לקבל, מצד שני, מצד שלישי אנחנו יכולים לקבל מה שמישהו ברדיט כתב, על כיסאות של מטוסים, ומבחינתנו הוא עשה את המחקר הכי גדול בעולם, וזאת האמת לאמיתה. הוצאתי את זה מהמערכת. כן. מה אתה חושב שיקרה?
הנושא הזה של אמת או לא אמת, פוסט-טרוט, עולם של פייק ניוז וכולי, זה סיבוך, דברים שמאוד מעניינים אותי אישית. ואני שוקל עד כמה באמת שווה לנו להיכנס, אבל אני כן אגיד שגוגל הוא עולם שבו אתה הולך ואוסף מידע ומבצע מחקר. על ידי, לפעמים אתה מוצא את המידע מאוד מאוד מהר, דוגמה, facts, אני מחפש מה מהירות הכל. מצאת, איזה יופי. וגוגל מאפשר לנו לעשות את זה מאוד מאוד מהר וביעילות, בלי שאני צריך לזכור. אני חושב שזה עניין משמעותי. אבל רובנו, בעוד נדע להשתמש בגוגל, לא נדע איך לחקור, לא נדע איך לטייב את התוצאות שלנו, איך להסתכל לימין השמאלה, אם זה אומר משהו אחד, לדבר משהו שני, איך לשנות את התוצאות. וזאת אמנות בפני עצמה. צ'אט GPT מביא לך תשובה, כתובה, מסודרת. אבל אתה, או את, אנחנו בעצם צריכים לדעת איך לעבור על זה ולהגיד מה נכון ומה לא נכון. אנחנו צריכים ידע מסוים. אבל העול של לכתוב את התוכנה עצמה, את השלד שלה, לכתוב את האסי עצמו, את השלד שלו, לנסות להבין מה קיים בעולם הזה ימין השמאלה, זה קשה יותר. אז כן, אני מבקש ממנו רפרנס, יכול להיות שהמציא לנו ספר שלא קיים, אבל אם נגיד לו מה 4 הנושאים המרכזיים, אנחנו נדע שלכל הפחות 4 מהנושאים המרכזיים קיבלנו במכה, בלי שהיינו צריכים עכשיו לחפש שעה בגוגל ולחפש מה לחפש. אבל מה שאתה אמרת, אני אחליף קצת נושא, אני לא בן אדם מאוד אמנותי, אני מאוד מנסה להתחבר לאמנות, להבין אמנות, אבל זה לא משהו שבא לי מילדות, כילד סטם כזה, מתמטיקה מחשבים וכולי, זלזלתי קצת בילדותי. ולא מזמן, חבר טוב הסביר לי מה זה מודרניזם ופוסט מודרניזם וכל הדברים האלה. ואיך שהוא יגדיר לי, ואני קורא מהוואטסאפ, שמודרניזם זה נטוס לחלל, נפתור את כל הבעיות בטכנולוגיה, הערים שלנו יהיו בנויות בריבועים, כי זה הכי יעיל וכיף ever, וועדה מרכזית עם מחשב תפתור הכל. אז זה ארט דקו, האמפייר סטייט בילדינג, ניו יורק באופן כללי, זה איך שהוא יגדיר לי מודרניזם, ומאוד אהבתי את זה. פוסט מודרניזם, אני מגיע לאנשהו, הכל יחסי. לשום דבר אין משמעות, אין אמת. הרציונל מבלבל, לא צריך לסמוך עליו. דאדה, תיאטרון רציני בעירום, מרקסיזם, אנרכיזם, קניון TLV, בלייד ראנר, סייבר פאנק, סאוט פארק, ריק ומורטי, ספציפית ריק, והוא ממש הצחיק אותי, והיה לי עוד נחמד לשמוע את זה. כמובן שהדברים האלה הם לא רק היום, ויש לנו גם הבדלים בין ג'נריישנס השונים, ג'ן אקס, ג'ן וואי, כל הדברים האלה, מה הם אומרים, למה הם אומרים, ג'ן זי, באמצע, לא באמצע, אפשר לחזור לרטורים הקדמונים של יוון, שהאמינו שהכל אפור, כמובן לא ככה מגדירים אותה רטורים, אבל הכל פתוח לדיבור, הכל סובייקטיבי, כן, הכל בטיעון, ואיפה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים לחפש את האמת, אנחנו חושבים בכך שאנחנו אומרים, הכל יחסי, הכל בקונטקסט, ואז בעצם הגיע העולם של המטמודרניזם, שוב אני מצטט אותו, זה שבעצם למרות שלשום דבר אין משמעות ואפשר לצחוק על הכל, אנחנו עדיין רוצים משמעות בחיים שלנו. זה שאי אפשר לפתור דברים רציונל ומתעתע לפעמים, פתרון טוב, א', פתרון יותר טוב מפתרון ב', זו התנועה בין שני הקצוות האלה. ואני לא אומר שהדבר הזה הוא בהכרח חד משמעי, ואני לא אומר שתיארתי את זה נכון, ונראה לי חטאתי לאמת, ותודה רבה לחבר הזה שלימד אותי. אבל הדברים האלה מגיעים לחשיבה הרבה יותר עמוקה מאשר רק אוי זה מעצבן, אוי זה טוב. ואני חושב שאני אצא מהבור ה-ADHD לא מובחן שלי שרצתי עתיד הסקוורל השייני וכאלה, ואחזור אחורה למה שאמרנו ואגיד שבעבר היינו צריכים את כישורי החיפוש. כיום יכול להיות שעם צ'אט GPT אנחנו פחות צריכים כישורי חיפוש, ואנחנו צריכים יותר להבין, שזה קצת מוזר בכל העולם המודרני. אוקיי, אני יודע מה אני רוצה להגיד, נסגרתי על עצמי, ADHD לא מובחן for the win. אני לא מומחה חינוך, ואני חושב שלהיות מורה או פרופסור באוניברסיטה, זו עבודה מאוד מאוד קשה. באמת קשה. מצד שני, מציק לי מאוד ברמה האישית, שאנחנו לא זזים עם הטכנולוגיה, שאנחנו מנסים למצוא פלייג'ריזם וגניבה, והאם התלמיד ישתמש בצ'אט GPT כדי לכתוב את העבודה שלו, האם הוא כתב אותו בעצמו, אני חושב שזו הסתכלות לא נכונה. אנחנו צריכים לזוז קדימה עם הטכנולוגיה ולהגיד, הסטרקצ'ר הזה של איך הכתיבה תראה, ככל הנראה עוברת מהעולם. AI יעשה את זה עבורנו. האם באמת יש לתלמידים האלה הבנה בכך שמה שנכתב פה הוא נכון? מה הם בחרו בפרומפט? איך הם בחרו לסדר את הפרומפט? מה הם בחרו לסדר באיזה שלב של התשובה? איך הם משתמשים ב-AI? כדי להראות שיש להם הבנה עמוקה, לעומת להגיד, הם השתמשו ב-AI, אנחנו פוסלים אותם. זה כמו שבעבר היינו לומדים קורסיב, כתב מחובר, והיום כבר לא. אני כן רוצה שאנשים ידעו איך לכתוב, אבל אני אומר שבעתיד יכול להיות שזה לא מה שנצטרך לצל הפיינטיונינג. הלכתי פה דרך ארוכה, תודה לסבלנות שלך ושלכם, אבל זה מגיע מבחינתי בסוף למקום של, ככה העולם הולך, זה הכיוון שלו, ואנחנו צריכים לזוז איתו כדי שההתקדמות תגיע.
אז מה שאתה בעצם אומר זה ש ChatGPT זה ה-Waze החדש?
אני לא יודע מה זה אומר ה-Waze החדש, בוא נקרא לו Airbnb וזהו. תשמע, חפרתי פה לעומק, אבל אני חושב שהגעתי עם עצמי להבנה, ביחד איתך ועם המאזינים, כי אני אתן לך חפירה קלה, נוספת, אני אקח את הזמן הזה, משהו שהשפיע על הילדות שלי באמת. פתחתי את ערוץ 8, שזה היה ערוץ ההיסטוריה בזמנו, לפני שהיה ערוץ ההיסטוריה. והראו שם מי שהמציא את הגיליון האלקטרוני הראשון מסגנון אקסל, ובעולם ההוא אז הוא היה מפתח והוא ידע כמה קשה לעשות כל דבר, אז הוא ראה מי שיצר איזה וורד אדיטור כזה, ובעורך לחצו רווח או לחצו מחק וזה הזיז את כל האותיות אחרי זה חזרה. הוא ציפה שאתה לוחץ רווח, זה יעשה אוברייט לאות מעבר לזה. וואו, איך הם עשו את זה יפה. אני מוחק, וזה סוחב את כל השורה אחורה. אני עושה רווח, לוקח את כל השורה קדימה. זה לא עושה אוברייט, זה לא עושה אינסרט, מה שהיה במחשבים. הוא אמר, רגע, אולי אפשר לעשות משהו אחר. והוא יצר טבלה, כמו של אקסל, והוא גרם לכך שאם אתה משנה מספר באחת הקופסאות, כל המספרים האחרים והחישובים שלהם השתנו בהתאם. משהו שאנחנו רואים אותו כטריוויאלי. הוא אמר, אני לא יודע אם יש איזה שוק, אני לא יודע אם יש איזה שימושיות כלשהי. אז הוא הלך לרואה חשבון, לא הראה לו את זה. והרואה חשבון תפס את הראש, נפתח לו הפה, זה מה שאני עושה כל היום. אני רק הולך קופסה קופסה ומשנה מספרים. וזה שפתאום הגיליון האלקטרוני עשה את זה עבור רואה החשבון, גרם לכך שהרבה אנשים שהם לא רואי חשבון עכשיו יכולים להתעסק בזה. הרבה אנשים, אני קורא לזה מעבר מרמת הריסרצ'ר או האנג'יניר לרמת האנליסט. הרבה יותר אנשים יכולים לגשת לסוג הדבר הזה. אקסל הביא את הדבר הזה לכל בית. נתן כוח עצום להמון אנשים. אקסל הוא הכלי השני הכי טוב לכל דבר שתרצה לעשות בעולם הזה, ורואי חשבון היום מנהלים תקציבים, מודלים כספיים, עושים דברים מטורפים ביכולות שלהם, באיסוף מידע, בניתוח מידע. הסיביליזציה, בזה שעברנו שכפת אבסטרקציה מסוימת, התקדמה. ואותו דבר נשאל GPT, אנחנו נאבד עבודות, אנחנו נשנה את צורת העבודה שלנו, אבל הסיביליזציה מתקדמת קדימה.
גדי, אתה בכוונה רוצה לעצבן אותי, נכון?
מה, אמרתי שאורטי זה לא חשוב? אני לא מבין.
לא, אתה אמרת שאקסל זה הדבר השני הכי חשוב. אתה חייב להגיד לי מה הדבר הראשון.
לא, אמרתי, אקסל הוא הכלי השני הכי טוב עבור כל דבר שתרצה לעשות.
אז מה הראשון?
כלי שבנית ספציפית עבור מה שאתה רוצה לעשות.
הבנתי אותך. אוקיי, עכשיו זה מובן. טוב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו חייבים להמשיך. אנחנו עדיין נשאר קצת ב-OpenAI ו-ChatGPT. אז OpenAI הוציאו את ה-AI Text Classifier שלהם, שהוא בעצם מערכת שיודעת להגיד לך בצורה רנדומלית, אני חייב להגיד, האם הטקסט נכתב על ידי בינה מלאכותית או על ידי בן אדם. הם בעצם משתמשים ביכולות שלהם להבין את הסטרקצ'ר של הטקסט, אם כל הסטרקצ'ר בנוי בצורה אחידה ויפה ומתומללת, ואין שם טעויות שאנחנו, האנשים הבעייתיים, בדרך כלל שמים. ואז הוא דעת לך איזשהו סקור, ואני חייב להגיד שהדבר הזה לא עובד 100%, בוא נגיד את זה ככה. הוא מדבר במושגים של very likely, unlikely. תראו, יש פה למשל אקזמפל, אני נכנסתי לאתר של AI Text Classifier, ויש להם פה אקזמפל. באקזמפל הם רושמים לי human written, זאת אומרת, בן אדם כתב, לחצתי על זה, והוא פתח לי את הטקסט, ואמרתי לו submit, ואז הוא אומר לי, the classifier consider the text to be very, very unlikely AI generated. זאת אומרת, הוא מבין שזה לא, כנראה לא בן אדם, הוא לא יודע להגיד 100%, אבל הוא יודע לא בן אדם. ואז אפשר לקחת ללחוץ על AI generated, ללחוץ על submit כמובן, ואז יגיד לי, הוא רושם פה, the classifier consider the text to be possible AI generated. ואז אם אנחנו נשנה פה כמה מילים ונעשה פה כמה טעויות, אז אנחנו רדנו לזה את הסקור, ובעצם אנחנו נוכל להגיע לשנות את הדברים ולעשות את זה קצת אחרת. זה לא מושלם, זה לא באמת משהו שאפשר לבוא ולהגיד, זה הדבר הראשון. שווה להגיד גם שזה לא הדבר, הכלי הראשון. היה עוד איזה כלי אחר שקראו לו GPT-0, אם אני זוכר נכון, שהוא גם כן רצה לעשות את זה. איזה אדוארד טיאן, הנה מצאתי את זה, אדוארד טיאן יצר סקריפט שקוראים לו GPT-0, שבעצם גם יכל לעשות את זה. כל העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד טריקי ובעייתי. פלגריליזם זה אומנות של, או שזה אחד לאחד משהו שיש באינטרנט, או שזה משהו שהוא נכתב על ידי AI. אני חושב שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו מקום מאוד מאוד בעייתי, שאנשים יקחו טקסטים. אני כבר רואה את זה שמישהו הולך לקחת את התנך, להכניס את זה לכלי הזה ולמצוא ולפרסם שזה נכתב על ידי AI. בוא, זה ממש הולך לכיוון הזה, אם אנחנו רוצים על ממים באינטרנט. זה מימים שאנחנו הולכים לראות ממש בקרוב. העולם הזה הוא עולם שנרצה או לא, הוא לא יהיה מושלם, ואנחנו לא באמת נוכל לוודא שהטקסט נכתב על ידי בן אדם או לא, אבל אנחנו ממשיכים לדחוף את עצמנו לשם ולראות, ואנחנו תכלס מבינים שהיכולות שיש לנו היום של כלי AI, אבל לא ML, בוא נגיד את זה ככה, אלא AI אמיתי, זה יכולות שמשנים את המציאות שאנחנו חיים בה, ונותנים לנו כלים באמת מדהימים. ואני שמח שמוצאים עוד ועוד כלים שיכולים לנתח ולהבין האם זה נעשה על ידי AI, או אולי אפילו, גדי, מה אתה אומר? יהיה אולי איזה חוק בארץ או בארצות הברית, שאם תמונה או טקסט נכתב על ידי AI, יצטרכו לרשום את זה באיזושהי צורה, כמו שהיום יש את חוק הפוטושופ, שבעצם בא ואומר, אם תמונה נעשה איזשהו שינוי בפוטושופ, זה יהיה רשום?
אני חושב ש... כבר בדיון הקודם ענינו על הרבה מזה, שאמרתי שבעוד אני מאוד מעריך מורים וכמה שעבודה קשה זה, אוי אוי אוי, תעבדו יותר קשה, תיתנו לילדים ולסטודנטים לעבוד עם AI ולקדם את עצמכם ואותם ואת העולם בכללית. אני כן אגיד שבין אם יגיע חוק או לא, זה הכל עניין סוציאלי של איך נגיב לזה והאם נלחם עם הטכנולוגיה או לא, מדובר בסופו של דבר במשהו שהוא מאוד אנלוגוס לאנלוגי למה שאנחנו עושים בסקיורטי. יש לנו פה שני צדדים, אולי אפילו יותר משני צדדים, ואנחנו במקום אדברסריאל שבו אנחנו מנסים לזהות AI, ואז ה-AI נהיה יותר חכם לעקוף את זה, ואז אנחנו מנסים לזהות AI ואנחנו מנסים לעקוף את זה, ואז אנחנו ננסה לזהות AI עוד יותר, וזה יהיה פשוט עוד פעם cat and mouse game, כמו שאנחנו בסקיורטי חיים איתו ביום יום. אין הבדל. מדובר פה בעצם במה שנקרא co-evolutionary arms race. אנחנו תלויים אחד בצד השני, ואנחנו כל פעם מנסים לדחוף עוד טיפה, והדבר הזה של כמו המשחק האמריקאי, וואקמול, הוא בדיוק כמו שאנחנו מדברים עליו. לדוגמה, יש לך בוט באינטרנט, בכתובת IP הזאת, אתה מוריד אותו מהאוויר, פתאום קפצו ל-10 בוטים אחרים, ואז טכנולוגיה התקדמה שלא תוכל להפיל אותה מהאוויר, פתאום מתחבים מאחורי דומיין ניימס, זה משהו ש... ה-co-evolutionary arms race הזה, זה משהו שאנחנו רואים אותו באופן שיטתי, בעולם הסקיורטי, ואני יכול לתת עכשיו 20 דוגמאות, והוא לא רק בסקיורטי, הוא גם דוגמה בעולם של טרור, אבל אני אתן בכוונה דוגמה דווקא מעולם של פסיכומטרי. יש לך כל מיני פונקציות, שכדי לעבור את הפסיכומטרי, ולעבוד מהר, אתה לא פותר אלגברית, אתה בעצם מציב ערכים כמו 0, כמו 1, כמו את התוצאה, ומנסה לזהות מה התשובה הנכונה, השאלה האמריקאית. ואז באו המרכז של הפסיכומטרי, שכחתי איך קוראים לו, ואמרו, טוב, תצטרך לא רק להציב 0, תצטרך להציב 0 ו-1. ואז לימדו בקורסים של הפסיכומטרי, בואו תציבו 0 ו-1. אמרו, טוב, תציבו 0, 1 ו-2. אז אמרו, טוב, אין בעיה, בקורסים של פסיכומטרי נלמד אותם להציב 0-1 ו-2, 0-1 ו-2 שעושה כבר יותר מדי, טוב, לא משנה, נחליף את השאלה למשהו אחר. ואז נוצרים לך בהשאלה מהעולם הביולוגי ואנטיביוטיקה, סופר בגז, כאלה שאתה כבר לא יכול להילחם איתם, כי אימנת את הצד השני להגיע לרמה מאוד גבוהה. אז גם כאן, עם צ'אט GPT, עם AI, ניסיונות לזיהוי הם חשובים, וזה נכנס לארנס ריס חדש, וזה נחמד לראות עוד פעם את המקצוע שלנו, בפעולה, שהוא הרבה יותר מרק טכנולוגיה וטקטיקה, הוא מאוד אסטרטגי. אני כן אגיד ששוב, אוי אוי אוי. אבל לשפציפת השאלתך, אני זוכר מלפני איזה שבועיים שלושה, הסתכלות של ווטרמרק, קריפטוגרפי, שלפי סדר המילים תוכל לזהות האם באמת משהו נכתב על צ'אט GPT. שוב, כמובן, ישנו, יזיזו, ימין, השמאל וכולי, הם ינסו להתחבא, אבל אני אומר, אין צורך להתחבא. אני מאוד מעריך את מה שצ'אט GPT ו-AI בכלל יכול לתת לעולם.
אוקיי, טוב. בוא נתקדם. צ'אט GPT זה העתיד. קיבלתי. חברת QNAP הטיוואנית פרסמה עדכון לחולשת SQL Injection עם השם הפופולרי CVE-20-22-27-596.
גזונטייט.
CVSS של 9.8. זאת חולשה שנאמר עליה שאפשר לממש אותה בצורה קלה ופשוטה, מה שנקרא low complexity. החברה מסרה בנוסף שאם היחידה שלכם מחוברת לאינטרנט, שאני שואל למה, צריך לבטל את הפורט פורורדינג שמחבר אותה לאינטרנט בנתב שלכם, ואת פונקציית ה-UPNP ביחידה עצמה שאולי גם זאת יכולה להתחבר לאינטרנט, ואני אומר למה? למה חברות כמו QNAP משתמשות ב-UPNP מלכתחילה? למה אנשים משתמשים ב-QNAP? תעזבו, זה זול, אני יודע, אבל ה-vulnerabilities של המוצרים שלהם כבר נראה לי עבר את ההיגיון הפרופורציונלי, והיכולת של החברה עם איך שהיא משתמשת בציוד שלה ולא מעדכנת בזמן ויודעת על vulnerabilities ויכולה לשבת עליהם גם חודשים, literally חודשים, למרות שהם כבר in the wild ולא לעדכן, זה פשוט חרפה, אני חייב להגיד. עדיין לא ידוע אם ה-vulnerability הספציפי הזה, ה-SQL injection הזה יכול להגיע. ה-SQL injection הזה בעצם מאפשר לכל מי שיש לו גישה לקבל, להריץ מה שהוא רוצה ולהריץ גישה, לקבל גישה מלאה למכונה, אנחנו יודעים שקיונאפ זה בדרך כלל מכונות שמחזיקות את האחסון, ויש המון המון ארגונים שמחזיקים את כל האחסון הארגוני על קיונאפ. יצאו כל כך הרבה vulnerabilities על קיונאפ וכל כך הרבה ransomware על קיונאפ, שצריך לתת על זה איזשהו מילה. המון המון מתקפות ransomware רצות על קיונאפ, ובעצם מצפינות את כל המידע שיש שם, נכנסות לארגון ועושות literal movement, מגיעות לציודים אחרים ומצפינות עוד ועוד דברים, רק בגלל שהיחידה הזאת היא מחוברת לאינטרנט. בבקשה, תורידו לה את האינטרנט, תנתקו אותה. אם יש לכם קיונאפ, זה בסדר, אבל שימו את זה במקום שהוא לא נגיש לשום דבר אחר חוץ ממה שצריך את הגישה אליו. אם אתם משתמשים לזה בתור סטורג' ארגוני, אני אשאל אתכם, למה? אל תעשו את זה, תשתמשו בציודים אחרים, אין מילה אחרת להגיד על זה, תשתמשו בדרובוקס, תשתמשו בכל דבר אחר. קיונאפ מלא פיצ'רים, אבל זה גם לא בדיוק אחד הפרטי ציוד הכי מאובטחים. כמות ההגדרות שצריך להכניס לקיונאפ בשביל שיהיה מאובטח, זה ridiculously huge. אז תחשבו פעמיים, לפעמים לא הכל שווה את ה-1,000 שקל שחסכתם, או 2,000 שקל שחסכתם למשהו קצת יותר רציני.
אני חושב שסיכמת את זה, אז אפשר לעבור הלאה, אפשר להגיד, כמו שאתה כבר התחלת להגיד, שזה טיעון מאוד חזק ללמה קלאוד. מישהו אחר דואג לסקיורטי שלך, ודואג לזה שממובטח.
מישהו אחר גם מעדכן את זה 24/7 ודואג ובודק.
כן.
וכן הלאה וכן הלאה. תוכנת קיפאס המפורסמת קיבלה חולשה מעניינת. אתה משתמש בקיפאס, גדי? לא?
אני משתמש בוואן פאסוורד.
סליחה?
מה ששמעת?
סליחה, תכף נדבר על זה. החולשה מאפשרת לתוקף לדחוף טריגרים לקובץ ההגדרות של התוכנה, ומאפשר ייצוא של תוכן הקובץ המוצפן ללא התערבות המשתמש. צוות הפיתוח של התוכנה, שהוא אופן סורס לגמרי כמובן, כתב פוסט באתר ולא קורא לזה בכלל חולשה, אפילו לא בעיית אבטחה. מבחינתם, אם לתוקף יש גישת כתיבה לקובץ הגדרות, שזה קובץ הגדרות נמצא ליד הקובץ אקסקיוטיבול של קיפאס, הוא יכול פשוט להחליף את התוכנה עצמה בגרסה אחרת שכוללת יכולות יותר רציניות, אפילו קילוגינג למכונה עצמה. אני באופן אישי חושב שזה כן עניין הבטחתי, והמשתמש חייב לדעת מה קורה מתחת למנוע של המערכת, של מערכת כזאת שמאפשרת טריגרים. ולכן אני רואה גם שמשתמשים רבים המליצו להוסיף מנגנונים שיוודאו שזה בכלל לא יקרה בעתיד. לדוגמה, בוא נעבוד את זה ביחד, גדי, פופ-אפ כל פעם שיש ייצוא לקובץ לקבלת אישור המשתמש. מי בכלל רוצה ייצוא שקט של קובץ סיסמאות כפיצ'ר, גדי? זה לא נראה לי הגיוני הסיפור הזה. או לחלופין לנעול את מסד הנתונים על ידי איזשהו צ'קבוקס שימנע את הייצוא וישמור את הסיסמאות מוצפן. אני שהשתמשתי שנים בקיפאס, המום שהם הוסיפו פיצ'ר. זה לא בג, גדי, זה פיצ'ר שמאפשר ייצוא אוטומטי, שקט, בלי שום חיווי של המשתמש לקובץ טקסט, אתה יודע, CSV. הייתי צריך להוציא את זה מהמערכת.
Tell us how you really feel.
לגמרי. ואני אגיד גם עוד משהו. אני הייתי משתמש גאה בלאסט-פאס הרבה מאוד זמן, כמה שנים, ואחרי כל הדברים שקרו עם לאסט-פאס, אני ויתרתי על התענוג הזה. אני סוף סוף השתחררתי מלאסט-פאס וחיפשתי פתרונות אחרים. אני בדקתי את ביטוורדן, בדקתי One Password, בדקתי גם דברים אחרים, ואני חייב להגיד שמכל החברות, מבחינת פיצ'רים, מבחינת נוחות עבודה, ומבחינת יכולת קלות העבודה עם הממשק, אני כרגע בחרתי בגדי
קיפאס.
One Password.
One Password. וואלה, אוקיי, אוקיי. אני בחרתי בוואן פאסוורד פשוט כי ראיתי חבר משתמש בזה.
אוקיי, אז הנה, החלטת לשאול אותי או להקשיב לפודקאסט, והלך לפחות עוד חבר אחד שמשתמש בוואן פאסוורד.
בזווית ישראלית, אני אגיד שבמפגש החודשי של DC9723, שמתארח בדרך כלל בצ'ק פוינט, ואליו מגיעים כל מיני מרצים ומרצות לדבר על סקיוריטי, וזו קהילה מאוד באמת זו קהילה מאוד חמודה. גיא ורנות מגן הרצה ממש ביום שלישי האחרון, על הנושא של לאסט פאס, ואיך בונים את זה נכון, או מה הבעיות בצורה שבה בנו את זה, בארכיטקטורה ודברים כאלה. אני חושב שזה אפילו הוקלט. אז יש לנו בעברית את היכולת להקשיב, אני חושב שאפשר, פשוט אפשר לשאול בקבוצה בפייסבוק, DC9723, ולראות את ההרצאה הטכנית של גיא, על איך בונים דבר כזה, מה הפשלות שבבנייה בדבר כזה, ספציפית סביב ההחלטות של לאסט פאס קיבלו.
יאללה, נפלא. ואם תביא לי לינק, אני אשמח גם לשים את זה בפרק. כן, אז שירותי ענן, העולם שלנו הולך לשם. ואם אנחנו מדברים על עננים ודברים חדשים, אז גוגל הולכת בכיוון של אפל, כן גדי, אפל, והולכת להפעיל מנגנון שמונע הרצה של אפליקציות ישנות. כיום גוגל כבר מיישמת את הדרישה הזאת ולא מאפשרת לאפליקציות ממש ישנות להיות מפורסמות בפלייסטור שלה. השינוי היותר גדול שהולך להיות הוא בגרסה 14, החדשה שהולכת להגיע עמנו בקרוב, מה שנקרא, והוא למנוע ממשתמשים להתקין את האפליקציות האלה גם ללא החנות של גוגל, מה שנקרא בלעז side loading. וכך לשמור על המשתמשים שעדיין מריצים אפליקציות הכוללות חולשות מובנות בהם. השינוי הראשון יהיה כנראה דרישה לגרסת אנדרואיד 6, מה שנקרא מרשמלו, שיצא ב-2015, וזה כנראה בגלל שזאת הייתה גרסה הראשונה שדרשה אישור הרשאות, שנקרא האם אפשר לראות את המיקום שלך. אפשר להגיד בצורה פשוטה שאם בכל אופן משתמש ירצה להריץ אפליקציה ישנה מאוד, הוא יוכל לעשות את זה, אבל הוא יצטרך ללכת קצת, מה שנקרא, אקסטרה מייל, כי אנחנו עדיין לא אפל, אנחנו אנדרואיד, ובאנדרואיד עדיין יש לך חופש לעשות מה שאתה רוצה, לטוב ולרע נקרא לזה ככה, אבל יש מישהו ששומר עליך, שאני חושב שזה פונקציה חשובה ונחמדה.
אני מעריך את, תשמע, אני לא יודע להגיד לך כרגע אם שילמת על אפליקציית לגאסי פתאום לא עובדת לך, האם זה פייר, האם זה נחמד, האם זה לא נחמד, אבל זה נחמד כן לדעת שעם כמות האפליקציות האינסופיות שהן malicious, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, שמישהו כן מסתכל מלמעלה, שכישהו כן מסתכל ומנסה לחיוב או לשלילה, זה, אני לא מכיר לעומק את פרטי המקרה, אני כן שמח שגוגל מסתכלים ועושים שם פעילות. אני אגיד את זה ככה.
אז אני אגיד שבכלל הסיבה לדבר הזה, זה דרישות יותר סטריקטיות של גוגל לאיך לעבוד עם API'ים חיצוניים ואיך לעבוד עם API'ים של מערכת ההפעלה. ואם גדי אתה שילמת על אפליקציה והמפתח של אפליקציה או החברה שמפתחת האפליקציה לא התקנו אותה כבר מ-2014, שאנחנו מדברים פה כבר על 9 שנים, זה לא באמת יכול להיות סיבה להמשיך להשתמש באפליקציה הזאת. צריך למצוא אלטרנטיבה אחרת. יש דברים שלא צריכים להחזיק את
התודעה. יכול להיות. אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אבל אפקטיבית אני חושב שזה דבר טוב. אנחנו צריכים לקדם את הדברים האלה ולא, אני אומר טרואיזם פשטני וגנרי, אבל כן, אנחנו צריכים לקדם את העולם ולא להתעקע עם משהו שלא הותקן מ-2014. ואם זה יוריד קצת דברים שהם malicious מהאפסטור, מהפלייסטור, whatever, אני מאוד שמח.
אז אני אגיד שממש אתמול פגשתי פה איזה מישהו, אני נמצא היום בסרביה בסיבוב שלי, ופגשתי פה בחור מאוד נחמד שאמר לי שהוא התקין את ה-iGo והוא שילם עליה, לא יודע, מלא כסף עם כל התוספים וזה, ואחרי שהוא השתמש בה הרבה מאוד זמן הם הפסיקו להתקן את האפליקציה הקיימת ועברו לאפליקציה חדשה עם subscription based, והוא כל כך התעצבן על זה ואמר אני לא מתכוון לשלם על זה, לא רוצה לשלם סאבסקריפשן, אני שילמתי כל כך הרבה כסף על אפליקציה, לא מוכן לשלם יותר את העניין הזה. והוא עשה דיץ' לחלוטין לאפליקציה הישנה, והשתחרר ממנה, ועבר, אתה יודע לנו עבר גדי, נכון? מה האלטרנטיבה שהוא מצא?
מה האלטרנטיבה שהוא מצא, רותם?
הוא עבר לווייז! אז כן, זה מה שווייז עושה. נותן פתרונות, כנראה. אולי גם על זה בסוף ירצו כסף, אתה יודע, גדי, אנחנו לא יודעים. אולי אתה תשאל את ווייז עוד מעט, אני רוצה, במקום להגיד לו, אני רוצה לנסוע לכתובת הזאת, אתה תגיד לו, אני רוצה לנסוע, אני היום הולך לבקר את גדי, הולך, צריך לקנות חלב, וצריך לעשות עוד איזה משהו, והוא יגיד לך, אין בעיה, זה המסלול שלך להיום. והוא הוריד לך עוד משהו מהדבר הזה שאתה צריך לחשוב עליו. יש לי בעיה עם הסיפור הזה קצת.
אני מאוד אוהב אנחנו מבטרים פה הרבה, אבל אני מאוד אוהב דווקא. כישראלי, אני נכנס לחפירת גדי, תתכונן. כישראלי, גדלתי בעולם בלי סטרס. מה זה אומר? שכן, יש לנו מילה מילונית שנקראת דחק, אבל אנחנו לא באמת מבינים שקיים דבר כזה סטרס. אנחנו יודעים מה זה לחץ. וכשאתה תחת לחץ, אתה מתמודד, ולחץ זה דבר שעובר. אבל סטרס, כשנהייתי מנכ״ל של סטארט-אפ, פתאום הבנתי מה זה. והאינטרודקשן הראשון שלי לזה היה, שחבר שמחר את הסטארט-אפ שלו, עבר לבוסטון, בדצמבר, עם ילד בן חצי שנה ואשתו, והכל שם שלג וסופות, והוא הגיע בלילה, ונחת בבוסטון, ושכחו לסגור לו מלון, וכל המלונות בעיר מלאים. ואז הוא אמר, שלח לי טבלה שכבר לא כל כך משתמשים בה עד כמה שהבנתי, אני לא מומחה בעולם הפסיכולוגיה, אבל טבלה שמראה כל מיני דברים שיכולים לקרות, דוגמה שינוי מצב מערכת יחסים, שינוי מקום עבודה, שינוי מקום מגורים, וכל דבר כזה היה לידו מספר, מאוד קומילטיב. וכשהטענה הייתה שאם אתה עובר מספר מסוים, אז סיכוי טוב שתוך שבועיים תהיה חולה, אם אתה עובר מספר מסוים, סיכוי טוב שתוך חודשיים תהיה לך התקף לב. עכשיו, אני לא יודע כמה מדויקים הדברים, אני רואה שפסיכולוגים התקדמו מאז. וזו הפעם הראשונה שהבנתי שסטרס הוא באמת משהו קומילטיב, שסטרס הוא משהו שהוא משפיע עלינו, פיזיולוגית, משפיע עלינו פסיכולוגית, גורם לנו לדברים, לעומת אני תחת לחץ עכשיו, אני צריך להתמודד או זה יעבור. ואחד מהדברים המשמעותיים בסטרס זה גם decision fatigue, ממש עייפות מקבלת החלטות. יש כל מיני סיפורים על זוקרברג ועל סטיב ג'ובס, שהם היו לובשים את אותה חולצה כל יום, או אותו סוג חולצה כל יום, רק כדי להוריד עוד החלטה מהיום. ואני יכול להגיד לך שגם decision fatigue זה דבר אמיתי. הגעתי למצב שבו לא יכולתי יותר לקבל החלטות במהלך היום. וכיום, בגלל שהבנתי שסטרס, שוב, עבורי, זה משהו שהוא מספרי, קוגניטיב, משהו שהוא מעבר לסתם משהו אמורפי בחיי, אני מנסה כמה שיותר מהר להוריד החלטות, אני מנסה כמה שיותר מהר להוריד סטרס, כי זה לא משנה לי אישית אם הסטרס הוא בגודל של הר או של פלנטה, כמות הדברים שהם סטרס היא מה שמשמעותי אצלי. וכישראלי הייתי ממש לא מוכן לעולם הזה. ואתה יכול לראות הרבה אנשים שהם פאונדרים ואנשים שנמצאים בסטרס מאוד גבוה, ולא מודעים לזה בכלל, ויוצאים מהסטארט-אפ אחר כך פצועים. גם ככה זה לא דבר קל. אז אני דווקא לוקח את הדברים האלה של, שוב, לא בטוח שאני רוצה לתת את קבלת החלטות למשהו אחר, במיוחד לא אוטומטי, אבל היכולת להוריד החלטות מהחיים בכללית, או להוריד את כמות הסטרס מהחיים בכללית, ולהשתמש נגיד בצ'אט GPT, או באוטומציה, דווקא משהו שאני מאוד מעריך, אני רוצה לראות איך זה יעבוד.
טוב, אני אקח רגע את הכובע של אשתי, ואני אגיד גם שסטרס זה אחד הגורמים הכי גדולים, לסכרת ומחלות אחרות, זה באמת חולי גדול, שאם לא מטפלים בו ולא מבינים אותו, ואני חושב שהרבה אנשים לא מבינים שיש להם, יש להם בעיה של סטרס, הם רק מבינים כשהם רואים את התוצאות.
שמה, אני, כבן אדם שכבר לשעבר אני צריך להגיד טכני, ועם הרבה חברים שהם עדיין טכניים, גדלתי שוב כילד סטם כזה, מתמטיקה, מחשבים, ויש לי זלזול מובנה, בדברים שהם אינם טכנולוגיים, בדברים שהם פלאף. מה זאת אומרת קשה? עושים, יאללה. מה זאת אומרת לוקח שבוע להכין מצגת? שעתיים אני סוגר את הפינה הזאת, מה זה השטויות האלה? כי אנשים לא נתקלו בהכרח בכמה העולם של תקשורת בין אישית, בכמה העולם של הפלאף, בכמה העולם של הדברים האינטנג'יבל, הוא כל כך כל כך חשוב. בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים. אבל כן, באופן שיטתי, פאונדרים טכנולוגיים שנכנסים לעולם אז אומרים כן כן אני מבין אני מבינה ומתעלמים מזה וכולנו נפצעים בסוף וזה דבר מדהים להתקל באנשים חזקים מאוד טכנולוגית לפני הסטארט-אפ ואחרי הסטארט-אפ וההצעה שנותנים היא לא הצעה מועילה. לדוגמה, תתייחסו לזה כמרתון, לא כספרינט. זה מרתון של ספרינטים. כל הנושא של ה-wellness, לדאוג לעצמך, תדאג לעצמך. מה זה בעצם אומר? ואני מחכה ליום שבו נוכל לתת עצות קצת יותר יעילות לפאונדרים חדשים שמתחילים.
טוב, אז אם אתם פאונדרים וצריכים קצת עצות, תפנו לגדי.
החלפתי קצת את הנושא, אבל התשובה היא, זה דיבר עליי במקום עמוק של decision fatigue. כן, יכול להיות שאני לא רוצה שמכונה תקבל עבורי החלטות, אבל אתה יודע מה? מכונות מקבלות עבורי כבר כל כך הרבה החלטות ביום, בלי שאני אפילו שם לב, שאני מתחיל להיות בסדר עם זה.
אני שואל אותך, בוא נעשה איזשהו משהו קצר כזה, אם רק מכונות לוקחות בשבילך את כל ההחלטות, מי אתה כבן אדם?
שאלה מאוד מאוד טובה, אבל אם כמו שצ'אט GPT יכול לכתוב עבורי את הסטרקצ'ר, ואני דואג לאיך הסטרקצ'ר ייראה, ומה הוא יגיד, ומה ההתאמה שלו, אני חושב שזו אוטומציה שאני יכול לחיות איתה. כלומר, שיניתי את הנושא, אבל... שיניתי את הנושא למה שיתאים... אני חשוב להגיד, שיניתי את הנושא למה שיתאים לי לדבר אליו, כן, אני רוצה להרים דגל שזה מה שקרה פה, אבל כן, חלק מההחלטות, אני אשמח שיורידו ממני.
כן, אוקיי. רק חלק מההחלטות, בוא נשים את זה לשולחן.
נכון.
אז מייקרוסופט החליטו בהחלטה, בוא נגיד, החלטתית, לקחת ממך עוד החלטה. ובעצם מה שהם הולכים לעשות, הם הולכים ליישם פתרון שבעצם יחסום אדונים אקסלים של אקסל מלרוץ באקסל. הדבר, אני חייב להגיד שכל הקטע של מייקרוסופט עם אקסל הוא עולם שהוא כל כך לא מובן לי. אני לא מצליח להבין את הלך רוח של מקבלי ההחלטות שם, בקטע שמטריד אותי בלילה הדבר הזה. אקסל הוא אחד המנועי הקינג הכי גדולים שיש היום לתוקפים, שמשתמשים בהם והם עושים להם לדבר הזה אקספלויט עד הטיפה האחרונה, מרמה של מקרואים, עד רמה של אדונים. אז מייקרוסופט בשביל למנוע את הדבר הזה, רק לקוחות של 365 כמובן, ולא לקוחות של גרסאות לפני, וגם כן רק החל ממרץ זה יתחיל להיות מופץ לכולם. אם הורדתם איזשהו אדון דרך הדפדפן, והוא סומן במרק אוף דה ווב, שזה הסימן הזה של safe or not safe, רק אם זה מסומן במרק אוף דה ווב, בעצם אקסל לא יהיה מוכן להריץ אותו. הדבר הזה כל כך מרתיח וכל כך מטריד, שנכון, הורדנו איזשהו לוג הגינג פרוט מהדבר הזה, אבל היום תוקפים משתמשים בכל כך הרבה יכולות לא להגיע להיות מסומנים כמרק אוף דה ווב, שזה פשוט עוד במפר קטן, זה אפילו לא במפר גדול, זה במפר קטן בדרך. מייקרוסופט עם ההיסטוריה שלה עם אקסל החליטה יום אחד שהיא סוגרת את המקורים באופן דיפולטיבי לכל המשתמשים. זאת אומרת, אם אתם אנטרפרייז ואתם רוצים לאפשר מקורים, אתם יכולים לאפשר את זה דרך הפוליסי. אם אתם לא אנטרפרייז, אתם צריכים להיכנס להגדרות ולאפשר את זה באופן ספציפי למחשב שלכם. ובאופן הזוי, הם החליטו שהם מבטלים לכולם באופן דיפולטיבי, עוד פעם, לא את הפונקציה, אלא באופן דיפולטיבי, את המקרואים, ואחרי כמה חודשים הם הלכו אחורה והחזירו לכולנו את המקרואים. ועכשיו מה שקורה זה שמייקרוסופט באים ואומרים, רגע, מצאנו פה איזשהו משהו שאפשר לעשות הגדרה קצת שונה, ובעצם אם מורדתם אדון מהאינטרנט והוא סומן במרק אוף דה ווב, הוא לא ירוץ באקסל ותקבלו עזרה מטרידה בעיניים. תודה רבה מייקרוסופט. אבל מרק אוף דה ווב זה אחד הדברים הכי נלעוזים שקיימים. אם מישהו שלח לכם למשל את האדון הזה תוך זיפ, ועשיתם לו אנזיפ, אז הוא כבר לא נמצא עם מרק אוף דה ווב, כי הוא לא הורד מהאינטרנט, הוא הורד מהזיפ. הקרים השתמשו בקבצי איזו, שעושים להם דאבל קליק, נפתחים ככונן ואוטורן מריצים איזשהו משהו, וכל הקבצים שהיו שם לא היו עם מרק אוף דה ווב. זה משהו שמייקרוסופט באופן אישי סדרה, אבל מרק אוף דה ווב זה עולם מתעתע, ואני לא מצליח להבין את ה-decision maker של מייקרוסופט. זה פשוט... גדי, אולי אתה תעזור למייקרוסופט קצת עם decision making?
אני מאוד שמח על מייקרוסופט ו-decision making על הדברים האלה. אני אתן לך דוגמה. הייתה תקופה לפני... תקופה די ארוכה שבה העולם של הפונטים בווינדוס, שזה נגיש מאוד למשתמש, היה בכלל... לא ניכנס כרגע מה זה רינג אפס וכל מיני דברים כאלה מבחינת הרוורס אינג'ינירינג ואמבדד וכל העולם של מערכות ההפעלה, אני גם לא בעולם הנכון בהכרח להסביר את זה, אבל בסופו של דבר אין סוף חולשות בעולם הפונטים, אז במקום לפתור חולשה אחרי חולשה אחרי חולשה אחרי חולשה, הם שינו בצורת הארכיטקטורה את איפה הפונטים יושבים בתוך המערכת הפעלה. מייקרוסופט דרך כלל מקבלים החלטות נכונות, החלטות מעניינות, וגם מוכנים לקחת צעד אחורה. והיום שהם הורידו מקרואים, זה יום שבו אנשים הפסיקו להיות מותקפים ברמה שהם היו מותקפים. כן, תוקפים תמיד ימצאו שיטה אחרת, תמיד יש עוד דרך. אין לי מושג מה זה Mark of the Web, אני מדמיין שזה כרוב הסיכויים משהו ב-Cyber Information Security Blue שמרגיע מאוד ומביא. אני לא יודע מה אתה מדבר, אבל זה מה שאני מנחש לזה שמאשר אפליקציות או מה שזה לא יהיה שם פלאגינים. אז אין לי דעה ספציפית, אבל אני כן אגיד שכשמייקרוסופט מקבלים החלטה כזאת כיום, לעומת בעבר, אני מאמין שיש שם משהו מאחורי שאני אשמח לגלות מהו.
אז אני אגיד שMark of the Web זה שאם אתה הולך לאיזשהו קובץ שהורדת, זאת אומרת, לך לאחד הקבצים בספריית הדאונלוד שלך, מקש ימי Properties, אז למטה אתה תראה מקום כזה של Security, This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer. ואז יש צ'קבוקס כזה שאומר לך, unblock. וברגע שאתה מוריד אותו, אתה בעצם הורדת לו את ה-mark of the web. זה בעצם, על זה מדובר. בעצם, גם חרום וכל דפדפן שבעצם מוריד איזשהו קובץ מהאינטרנט, מסמן אותו עם ה-mark of the web הזה. זה איזשהו extension כזה, properties כזה שהם שמים לקובץ. שוב, רק בשביל להגיד, הורדנו את זה מהאינטרנט.
אוקיי, אני... I feel your pain, מאחר ואני משתש במק כבר איזה 20 שנה, קשה לי מאוד להיות מסוגל להגיב, אני אגיד שאני מבין למה אתה מוטרד מזה, שעשו פה משהו שנראה כאילו הוא security theater, שהוא עשו אותו אך ורק כדי לראות כאילו עושים security, כי זה לא באמת עוזר, אבל אני כן הייתי רוצה לגלות, לחקור על זה קצת יותר ולגלות קצת יותר, כי בדרך כלל אני כיום סומך על מייקרוסופט בהחלטות האלה, אז מעניין ממש, אבל אני לא יודע להגיד.
אני אגיד ש... הבעיות הכי גדולות שלנו זה משתמשים פרטיים ולאו דווקא ארגונים שיודעים לעשות את הגדרות הבטחה כמו שצריך, ולכן...
כמו שצריך, כן, שמענו, כן, מה אמרת? יש...
ובגלל זה אחד הדברים שהם קוראים לזה tyranny of the default, שזה בעצם משהו דיפולט, זה מה שאנשים יקבלו, אנשים לא אוהבים להיכנס לכל ההגדרות, הם סומכים בדרך כלל על מערכות שיש להם יותר מדי אפשרויות, הם סומכים על המערכות האלה ומקבלים את הדיפולט שלהם כמובן מאליו, ובעצם ברוב המקרים אפילו לא ישנו אותם. והנה פה מייקרוסופט, במקום ללכת צעד אחד קדימה ולבוא ולהגיד, עם האדין שלך, עם האדון הזה שלך, שאתה הורדת לאקסל, לפני שאתה מריץ אותו, בתור בן אדם פרטי, עוד פעם, אנחנו לא מדברים פה על אנטרפרייז, בן אדם פרטי, הוא אולי אפילו עובד במשרד קטן, תן לו פופ-אפ משמעותי, תסביר לו מה הדברים האלה, אל תריץ את זה באופן טריוויאלי, תן לו את היכולת וההבנה של מה שקורה.
למה? כדי שהוא יתעלם מהפופ-אפ שקפץ לו.
אני אגיד גם יותר מזה, אתה יודע מה? גדי, הבאת לי עכשיו רעיון, בוא ניתן משהו למייקרוסופט, אולי יש פה איזשהו מקום להעביר את האחריות למשתמש. במקום לעשות את הפופ-אפ המטריד הזה, אתה יודע, של הקובץ הזה הורד, והוא לא חתום על ידי חתימה, ובלה בלה בלה, שרוב המשתמשים רואים את זה בצורה שמסתכלים ואומרים, אני לא יודע מה זה אומר, אבל בספר ההוראות אמרו לי להסתכל פה, לראות את שאני הולך לקבל את הדבר הזה, ואפילו יהיה אדום, ולקבל את זה. אולי במקום זה, לעשות פופ-אפ עם שניים או שלוש שאלות פשוטות. האם הקובץ הזה הורד מהאינטרנט? האם אתה סומך מאיפה שהורדת את הקובץ? כמה שאלות בסיסיות שלמטה,
נשמע, חייב להודות,
שאת-GPT סטייל יגיד לך באופן עקרוני, זה כנראה משהו שלא צריך להריץ, אלא אם כן, טק, 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 טק. או זה נשמע משהו שאתה סומך עליו, ולכן זה משהו שאפשר לפתור, כאילו משהו, תנו לי עזרה.
אני אוהב את הקונספט של בו ניתן ליוזרים את היכולת להגיע להחלטת סקיורטי. אני אוהב את זה. את האמת, אפילו לא חשבתי על זה בעבר הרבה יותר מדי. חידשת לי, אז תודה. עם זאת, אני כמשתמש, הייתי סוגר את זה, או שהייתי מסיק שתמשתפלה הזאת, כי היא מסיקה לי. אז בוא נשאיר את זה בזה.
אתה פוסל אותם קטגורית, זה לא פייר. יש הרבה אנשים עם Windows.
לא, יש הרבה מאוד, לא, לא, יש הרבה אנשים עם Windows, ואם היית צריך לתת להם לקבל החלטות סקיורטי משל עצמם, הם מפסיקים להשתמש בווינדוס.
כן, זה נכון.
אז אני אוהב את מה שאמרת, אבל אם אני יכול להכריח מישהו בקורפורט ולעשות לו את החיים קשים יותר, ושיהיה לו בסה ויקבל החלטות סקיורטי, ולעשה sharing the burden גם עם יוזרים פשוטים. זורם איתך. אז, אבל מה שיקרה כן. בסוף זה next, 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 והרבה עצבים ופריקשן גבוה לעבודה.
כן.
בוא נתקדם.
אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואני רוצה להגיד שהעורך של התוכנית שלנו, האהוב, בועז פירסט, שלא נמצא איתנו בימים האחרונים, בגלל דברים אישיים שלו, אנחנו מחזיקים לך אצבעות, עורך הסייבר טוביה כפיר, הפאנליסט שלנו גדי עברון, ואני הייתי רותם בר. תודה רבה לכם על ההקשבה, ונתראה בשבוע הבא, אני כבר אהיה בארץ.
תחזור אלינו כבר רותם.
יאללה ביי.